אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי, אשיר על השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי.
תודה לכם. אני רוצה להזמין בבקשה את הרב יצחק פנגר, מורנו ורבנו, אל הבמה.
טוב, שלום לכולם, ערב טוב. מה נושא ההרצאה? די לתירוצים? בסדר. לפני שאני מתחיל, אפשר להזמין משהו לשתות? אתה קיבלת? יש לך, אני רואה, אתה מסודר, אתה. טוב, יופי, יופי, די לתירוצים. כל אחד מאיתנו גדוש בתירוצים, אה? לפחות אני לא יודע מה אתכם, אתם כנראה, כל מה שאתם רק רוצים, אתם מיישמים, ישר. המילה הכי מסוכנת להתפתחות רוחנית ביהדות, זו המילה אבל. אנשים אומרים, כבוד הרב, הייתי רוצה, אבל. אולי אתה צודק, אבל. תאמין לי, אם היה לי, אבל. אז לצורך העניין, אנחנו ננסה לראות איך אפשר לשים את המילה אבל בצד. בפרט שמדינת ישראל עוברת טלטלה בשעות האחרונות, ככה שבוודאי שזה שאנחנו נמצאים כרגע בתל אביב, לא אמור לתת לנו הרגשה פחות מאשר אלה שיושבים בבאר שבע, או בסדרות, או באופקים. הרגשה צריכה להיות הרגשה, רק זה שהקדוש בחר בנו להיות פה, זה כנראה שיש לנו שליחות מסוימת להיות פה, אבל ההרגשה צריכה להיות ההרגשה, ההזדהות, אותה הזדהות, וזו נקודה לא פשוטה, שאולי אני אנסה לדבר עליה בהמשך, כי עם ישראל הוא עם באמת קצת שונה מכל העמים. לא בגלל שאנחנו קטנים יותר, וכשאתה פוגש איזה ישראלי בהודו, או בארצות הברית, אתה כאילו, אחי, מה קורה? מה העניינים? מאיפה אתה? תל אביב? אתה מכיר את יוסי? זה עם הטלטלים? זה לא רק שאנחנו באמת קשורים אחד לשני יותר, סתם לא בגלל הגודל הטופוגרפי שלנו, או כמות היהודים או הישראלים בעולם. תודה רבה. תחתיב בסוף. אלא זה באמת בגלל הקשר הנפשי שיש לכל אחד מאיתנו, עם כל אחד מאיתנו, כמו שחזל הגדירו את זה, שעם ישראל ערבים זה לזה. כגוף אחד, זאת אומרת שאם איבר מסוים מקבל מכה, שאר האיברים לא צוהלים ושמחים. כאשר אדם כואבת לו השן, כל הגוף משותק ברמה מסוימת. כאילו הידיים אומרים, לא אכפת לי שאני תכאב לו השן, מה זה קשור אליי? זה מהות שלמה. ואף אחד מאיתנו לא יודע כיצד תתפתח התופעה הזאת, כיצד יתקדם המהלך, אני יודע איך קראו לזה, ענן, עמוד ענן, מבצע עמוד ענן. תמיד איך זה מתחיל, אבל גם מלחמת לבנון להבדיל, קראו לפעם מבצע שלום הגליל. אז יש לדעת איפה זה ייפסק, כולנו מקווים שזה ייפסק מהר, ובינתיים שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל, לשמור עליהם, על חיילי צבא הגנה לישראל, על תושבי עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים גלויים, שנוכל להתחזק רק באמונה. אבל לא תמיד זה כך. לא תמיד אתה רואה את הניסים הגלויים. אולי לפעמים אתה אפילו נמצא בכאלה כזאת תקופה של חושך, שכביכול באמת יש לך סיבה טובה לתירוצים. אז אני מרצה לפתוח בפניכם כמה אפשרויות חשיבה. איך אפשר באמת להימנע מתירוצים? ומצד שני, אם אנחנו רוצים להגשים משהו, איך לעשות את זה? אז כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. איתנו בערב, כבר בטח הציגו אתכם, אה? יש לכם שם ללהקה, כאילו? אתם רוצים שם? חתוקה. אז תומר חתוקה ולהקתו, זה נשמע טוב? אז ילוו אותנו היום בערב תומר חתוקה ולהקתו, המורחבת. כן, אני רואה. בסדר? אז ככה שאנחנו נשלב בינינו. איזה שיר הבא אתה רוצים לשיר? שאני אדע כאילו על מה לדבר. מה השיר הבא? איך?
שר.
שר?
כן, אני שר שמח ורוקד.
נשאר שמח ורוקד. יפה, אני שר שמח ורוקד. יש כאלה שמאושפזים, אתה יודע שגם... אבל זה חשוב, זה חשוב, לשיר, לרקוד. הנקודה העיקרית היא, בואו נשים כמה דברים על השולחן, לראות איך אפשר באמת לשיר, לשמוח ולרקוד. כי לצורך העניין, אני אתן לכם נוסחה. בנוסחה, במילה אחת, נקראת היום. היום, אל תדאגו. היום, אל תכעסו. היום, תכירו תודה, לפחות למישהו אחד. מה זאת אומרת? אדם קשה לו לצורך העניין להחזיק מעמד לאורך זמן. אבל רק היום אני מסוגל. תנסה רק היום לא לדאוג. איך מישהו אמר לי, כבוד הרב, אני לא דואג למינוס שלי בבנק. הוא מספיק גדול לדאוג לעצמו. אבל... רק היום, רק היום. עזוב, עזוב מחר. כי פעמים רבות נראה לנו שהמצב בו אנחנו נמצאים הוא כזה מצב שהולך להישאר יותר מדי זמן פה ולא מתאים לי הרב. בואו נראה, אני אחזק אתכם, יש פה חבר'ה שעדיין לא נשואים, אז אני אגיד לכם משהו יפה. בפרשה של השבוע מסופר על יעקב שהולך למצוא את בת זוגתו. תראו באיזה גיל יעקב התחתן? אני אגלה לכם, 84. בחור צעיר, שיא הקריירה, אחי. כן, מה הלחץ? יש בנות טובות גם בנות 80, ודאי. אבל יש מדרש שיגיד, שאומר משהו, אבל אני אהיה מוכן לקבל רק חצי ממנו, בסדר? המדרש אומר ככה, עשיו לעומת יעקב התחתן מאוד מהר, טיק טק, יעקב התעכב לו מאוד, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מזרז לרשעים ומעכב לצדיקים. רגע, בגלל זה אמרתי, אני מוכן לקבל חצי מהמדרש, שהוא מעכב לצדיקים. זה שמי שהתחתן מהר לא נגיד שהוא, זה לא יפה. אבל לצורך העניין, מעכב לצדיקים. פה שאלה העלמה הצעירה, הדבר החשוב, שאלה טובה מאוד. למה? כאילו מה? אני יכול להתחלב, נו, אז בסדר. אז זה נכון. כל אחד מאיתנו יש לו הרגשה שהוא היה מוכן להתחלף עם השני. ברמה מסוימת, לא עם השני ממש, אבל אתה יודע, עם איזה דמות מסוימת שאומר, וואלה, אם היה לי. וזה טעות, הייתה איזה אישה אחת, קרא לבעלה לחלון. אמר לו, בוא, בוא תראה, בוא תראה משהו, בוא, בוא, בוא. הביא אותו לחלון, מראה לו את הבעל של השכנה. דופק בדלת, אחווה אגב יש לו זר פרחים. אמר לו, תראה, 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 זה חמוד. דופק בדלת, הדלת נפתחת, שולח לאשתו זר פרחים, בבקשה, חיבוק, נשיקה. אשתו אומרת לו, למה אתה לא יכול לעשות ככה? אמר, הייתי שמח, אבל לא מכיר אותה כל כך. מה זאת אומרת? תמיד נראה לנו שאתה יודע מה היא, הם שם המאושרים, הזוג הזה, החברה הזאת. אבל לצורך העניין, בואו נשים את התירוצים בצד, ונשתדל רק היום לא לדאוג. ואם הזכרנו אותי יעקב, הנה בואו נתחיל איתו. יש מזמור תהילים שכולכם מכירים, שהולך שיר לעמלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. בסדר, כולם מכירים את זה. את המזמור הזה אמר יעקב אבינו. חזרנו בפרשה של השבוע, תבינו את המצב, יעקב אבינו בורח מאח שלו עשיו, עשיו הוא מפיונר, עבריין, אתה יודע, מרושת. קשרים בכל העולם, סמויים, כל מיני, אתה מבין, משטפים. יעקב בורח בהוראת אמו, ועשיו שולח את אליפז, הבן שלו, בחור בן 13, איש חרב, איש צייד, עם עבריינים, 10 מהם, לדלוק אחרי יעקב. הם תופסים אותו ביציאה מארץ כנען, מה שנקרא, על הגבול, מול ארץ, מול עיר שכם, והם באים לרצוח אותו, באים לרצוח את יעקב. יעקב מתחנן לאליפז, זה טובה, בוא נעד שמע, עזוב אותך, למה לרצוח אותי? בכל זאת, דוד שלך וזה, תחשוב. אליפז אומר, שמע, יש לי מצוות כיבוד אביהם, אני חייב להרוג אותך. אין לי ברירה, אני חייב להרוג אותך. אבא שלי אמר לי, אני לא יכול, אתה יודע, כיבוד אביהם. אומר לו יעקב, ידע מה, קח את כל הרכוש שלי, קח לי הכל, 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 הכל. וממילא, אם אתה לוקח לי הכל, אז אני נחשב כעני, עם עין. ועני הוא מחזל חשוב כמת. אז מצד אחד קיימת את הורת אביך, אני מתתי כביכול, מצד שני השארת אותי בחיים. תעשה את זה. אומר המדרש, בורא עולם נותן את חינו, חן, של יעקב בעיני אליפז, ואליפז מתרצב, גונב לו את הכל, ויעקב נשאר בלי כלום. עכשיו תקשיבו טוב, הוא הולך בדרך ללבן, למצוא את אשתו, ופתאום הוא קולט שהוא בצרה. למה הוא בצרה? כי אין עליו כלום. אין עליו כלום. עכשיו הוא יבוא ללבן, איי, מה קורה? אני יעקב אבינו. אין לו דרכון, אין לו תעודת זהות, לא היה פייסבוק אז. איך הוא ידע שהוא יעקב? בוא תגיד לי. הוא לא מכיר אותו. לא, אני יעקב אבינו, אני בן של יצחק, אתה לא מכיר אותו. לבן לא יאמין לו בחיים, מכיוון שאליעזר, שהיה עבד של אברהם, כשהוא הלך להביא אישה ליצחק, אז הוא הגיע עם 10 גמלים, תכשיטים, בא מפוצץ בכסף. נו, אז אם העבד בא מסודר, איך אמור להגיע האדון בכבודו ועצמו? לא שייך שהוא באדון. עשה עיני אל ההרים, הוא מחזל, עשה עיני אל ההורים. הוא רואה, בוא נה, איך אבא שלי התחתן, שלח שליח, דיפלומט, לא? הראש ממשלה לא בא בעצמו, הוא רואה לו, מה קורה, זה אני. זה לא, אתה שלח שליח, משלחת, בא בקלאסה. אני בא ככה, ואין לי אפילו גרוש על הנשמה. לא יאמינו לי. מאין יבוא עזרי? אני אבוד. אבוד, אבוד, אבוד. ואז הוא נותן לעצמו תשובה אחת, תקשיבו טוב, שאמורה לנפץ את כל התירוצים שלנו. למה אני לא יכול, ואם היה לי, וקשה לי, ואני לא מסוגל. עזרי מאמא השם. תקשיבו טוב. כשהוא אמר לעצמו עזרי מאמא השם, זה לא שיש לו איזה, עכשיו הוא קיבל כסף, או כן קיבל, זה בשבילי, זה בשבילך, כאילו, ספי שאתה נותן לי פתקים, כאילו, באמצע. אני אוהב פתקים מהתיכון. יש לי כאילו דחף לפתקים קטנים להעתיק במבחנים. פתקים האלה הצילו את חיי. אני חייב למד כל ה... טוב, לא חייב למרבה, אבל לא נורא. בקיצור, עזרי מאמא השם. תקשיבו טוב לתשובה הזאת. מה זה עזרי מאמא השם? לכאורה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו כלום, אלא רק סיבוב קטן בראש, עצם הידיעה, אני לא לבד. עצם הידיעה, בורא העולם איתי, אני לא לבד, אני לא לבד, אני עושה את רצון השם, אז אין לי מה לדאוג. וזו נקודה מאוד מאוד קשה. תכף נראה איך אפשר מתוך זה להשאיר ולרקוד. אני מכין אותך. אבל לצורך העניין, לחפש תירוצים כל אחד יכול. רק כדי לסיים את הנקודה הזאת, שמעתי על בחור ישיבה. ליתר דיוק בחור לישיבה לשעבר. עד גיל 17 למד בעולם הישיבות. גיל 17, היה לו מעידה בין המעבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אז הוא נכנס לישיבה גדולה, יותר מדי גדולה עליו, מה שנקרא. הוא לא עמד בציפיות, והוא עצמו נלחץ, והתחיל לדרדר, לדרדר, עזב את הישיבה, עבר לישיבה אחרת, גם שם לא נקלט, עבר לישיבה של צ'קמקים כאלה, צ'קמקו אותו לגמרי, והבחור הזה התחבר עם חברים לא טובים, זהו. הפסיק לקום הבוקר, אין לו כוח לעשות מצוות, כבר הכניס לו כל מיני שטויות, אייפוני וזה, טטטטטטה, הראש מתחיל להסתובב, עד שהוא מוצא את עצמו מחוץ למערכת שמירה תור מצוות לגמרי, כבר לא יכול להיות בבית, כי אתה יודע, בכל זאת לא נעים לו מההורים, לא נעים לו מהאחים האחרים, עזב את הבית, עבר לגור פה בתל אביב, שנתיים. הוא סיפר שמה ששבר אותו, כלומר מה שהחזיר אותו חזרה, זה היה שנקין. הוא עבר בשנקין בליל שבת, והוא, אתה יודע, ככה בסביבות 10 בלילה יושב, פתאום הוא שומע זמירות שבת מאחד הבתים. זה גרם לו לבכות. גרם לו לבכות. לא שנתנו לו בראש, לא שהוכיחו אותו, לא שהראו לו יש בורא עולם, שום דבר, זמירות שבת. והוא חזר, תקשיבו טוב. ולחזור זו גבורה מאוד גדולה. זה לא פשוט. לחזור זה גבורה. כי כביכול, כביכול אתה חוזר עם הזנב בין הרגליים, כביכול, כי אתה יודע, פרקת עוד, אתה יודע, אני האדם נאור, אתם... ולחזור זה באמת גבורה, זה לא פשוט. אני מכיר הרבה שהיו רוצים לחזור ולא חוזרים רק בגלל הנקודה הזאת, בתוך תוכם זה קשה. והוא חזר והוא התחתן עם בחורה בעלת תשובה מצפת, זכו לשני ילדים חמודים, ובילד השלישי, כבר בלידה, הרופא יצא ואמר לו, מגיע לך מזל טוב מצד אחד על הילד שנולד, אבל לפי דעתי הילד הזה לא יחזיק מעמד. ואכן אחרי 7 ימים הילד הזה נפטר. כתוב בהלכה, שולחן ערוך ביורה דעה רש סמך ג' זה הסעיף. ילד שנפטר בטרם מלאו לו 8 ימים, או שהוא נפטר לאחר 8 ימים, אבל מסיבה כלשהי לא מלאו אותו. אז לפני הקבורה מלאים אותו, ונותנים לו שם, כדי שיזכה לקום לתחיית המתים. אז עכשיו הבחור הזה לא היה מוכן לזה. הגיע הלוויה. לפני הלוויה, אומרים לו, חכה, צריך למול, איך אתה רוצה לקרוא לבן שלך? עכשיו הוא היה עמום, רגע, לא, מה זה לקרוא לו? הם לא תכננו, אתה יודע, הכל השתבש להם, מה אני עושה עכשיו? איך אתה רוצה לקרוא לבן שלך? הוא אומר, אני רוצה לקרוא לבן שלי רצון השם. רצון השם. אחרי זה שאלו אותו, מה פשר השם הזה? אז הוא אומר, תראו, בואו נשים קלפים על השולחן, הוא אומר. יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לבוא עם כל התירוצים שבעולם שאני המסכן, ולמה השם עשה לי את זה, וסך הכל הרי בינינו, אני קרבתי, חזרתי, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. כי בכל זאת תורה וזו שכרה. אז זה היה לי אפשרות לתרץ תירוצים, ואפילו אולי ברמה מסוימת לתרץ אם אני רוצה לפרוק כל איזה, הנה ההזדמנות שלך אם אתה רוצה, כביכול. מצד שני, אני יודע שזה לא האמת. אני יודע שהאמת שזה היה רצון השם. אני יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממני, ועם זה אני אנצח. אז כדי להזכיר לעצמי שזה רצון השם, אני אומרת שזה מה שנקרא לילד, ואז כל מה שאני אזכר בו, אז אני אזכר ברצון השם, שזה היה רצון השם. שגם באמת אם אני בסיסי השפלות, ואין לי כלום, אין לי כלום, מאין יבוא עזרי? אני עדיין יכול לשיר ולרקוד, שר ורוקד, תומר חתוקה.
השטויות והצרות יש ימים ששום דבר לא זז ולא הולך הכי חשוב להיות שמח לא לבכות אני שר אני שמח ורוקד אני שר אני שמח ורוקד אני שר אני שמח ורוקד אני שר אדון הכל מחי הכל נשומו לבת נודיב חכומו או-או-או-או לבול שומע ענן דואר יגורו או-או-או-או מה שבאת עליך לא אדומו או-או-או-או לא מתרגש מאכזבות אני שר שמח רוקד אני שר אני שמח ורוקד אני שר אני שמח ורוקד אני שר אדון הכל מחי הכל נשומו או-או-או-או יסם וחסלו לבת נודיב חכומו שבאת עליך לא אדומו אדון הכל מחר יעקב נשום אדון הכל, מחי הכל. חבר'ה, לא שומעים. מי שלא יודע תימנית. יצא מחסדו, לבת נודיב, חכומו. או-או-או, לבוש עומד, ענן תואר יגורו. או-או-או, מה שבאת, עליכולו, אדומו. או-או-או, אדון הכל. הכל נשומו או-או-או-או יעשה וחסדו לבת נודיב חכומו או-או-או-או למו שומע ענן תואר יגורו או-או-או-או מה שפעת עלי
לכל אדומות. הרב, המילים של השיר הזה, זה אדון הכל, מחיה כל נשמה, יצב חסדו לבת נדיב חכמה, שלום שבא זה כתב, לבושה של הנשמה מענן תואר יקרו, ומשפעת עלי כל האדמה.
יפה, תן לי את המיקרופון שלך. אפשר להגביר אותי קצת? תודה, תודה רבה. וואי, יפה מאוד שאתה זוכר את המילים בעל פה. יפה, מה השיר הבא? אני אכין, מה אכפת לך? אני מכין אותך. מה אתה רוצה? זה? שתיים? מצוין, חבל הזמן. תודה רבה. בשבילי, כן. נכון, נכון, באמת. אני צריך את זה גם. לא סתם אוהב את זה. טוב, הנקודה השנייה היא באמת, מבחינה מסוימת שתעזור לנו להתגבר על... אז רק היום לא לדאוג זה כלי חזק. רק היום. רק היום, רק היום באמת לא לדאוג. מה יהיה מחר זה לא משנה. ממש לא משנה. מחר אתה יכול להגיד עוד פעם, רק מחר, אני, רק היום אני לא דואג. אבל היום אל תדאגו. תלכו לישון, תעזבו, 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 תעזבו. כי רוב המחשבות של האדם הן שטויות. לכן תזכרו את הכלל הבא, אל תאמינו לכל מה שאתם חושבים. מאוד מאוד חשוב, אל תאמינו לכל מה שאתם חושבים. רוב המחשבות של האדם הן לא באמת מחשבות אמת, קיבל איזה נבואה מהאלוקים, זה בליל של שטויות, כל מיני פחדים מזויים כאלה אפילו, והוא נכנס לסרטים כאלה, שאם הוא היה כותב ספר על זה, הוא היה כבר עושה מזה מיליונים. אבל זה סתם, זה בזבוז זמן, זה בזבוז אנרגיה, ולצערנו הרב אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד ביקורתי. מספר על איזה בחור שסיים 3 שנים בצלל, ציור, מוכשר מאוד. צייר ציור ורצה לקבל ככה, אתה יודע, תגובות של אנשים. שם את הציור הנבחר בקניון, שם למטה מכתב קטן, והוא כתב, אני צייר מתחיל, אני מאוד מעוניין לקבל ביקורת מאנשים. ביקורת בונה כמובן, אז הנה יש לכם פה עץ שחור, איפה שאתם רואים בעיה בציור, שמנו לי איקס. איפה שאתם רואים בעיה באור בצל, בפרודוקציה, לא יודע כל המושגים של הציירים. תעשו לי איקס. למחרת הוא מגיע, כל הציור מלא איקסים. שבר כלי. חוזר למורה שלו, תשמע, וזה נראה שעתידי לא בציור, וזה, כל זאת. אומר לו, חס ושלום, אל תשבר ידידי, בוא, צייר ציור דומה עד כמה שרק אפשר, מצאתי אותו דבר, ונלך ביחד לשים אותו על כאן ציור בקניון באותו מקום. הם הלכו, שמו את זה, וזה נכון שאומנות זה דבר מדהים, כן, אני לא כל כך מבין בזה, אני מודה, לפחות לא בציור, זאת אומרת, אני יכול ליהנות מציור שגם אתם נהנים, זאת אומרת, אבל יש דברים שאני לא מבין מה היופי בהם, אל תכעסו עליי. אבל לא, זה בגלל שאשתי היא מציירת, בסדר? אז לפעמים לוקחתי לכל מיני מקומות של ציירים, ואני לא מבין מה קורה שם. באמת שלא, אני מנסה להבין, בסדר? אל תכעסו לי. קוראים לזה אבסטרקט. וכן. אומנות זה גם יצירתיות. למשל, יש תמונה ששווה הרבה מאוד כסף, של אדם בשם משהו פרידמן, כמדומני, 1,000 שעות של בהייה. שמעתי את הציור הזה פעם? 1,000 שעות של בהייה. זה צייר שבהה, בהה, כלפי קנבס לבן, במשך 5 שנים. לא רצוף, סך הכל 1,000 שעות של בהייה. תודו שזה מקורי אבל. אתה אומר לעצמם, למה לא חשבתי על זה? גם היה לי איזה רעיון טוב. אתה לא צריך, רק, תבין, תהיה מקורי, ממי. אז לצורך העניין, אמר לו המורה, אל תתרגש, צייר עוד ציור דומה, הגיעו לקניון, שמו אותו במקום קצת שונה, כתבו למטה כמעט אותו נוסח, אני צייר מתחיל, כעבור 3 שנים, אני סיימתי את בצלל, אני רוצה לקבל ביקורת, אבל במקום לתת איזשהו טוס שחור כזה לסמן את האיקסים, אז הוא כתב למטה, אני משאיר פה צבעים ומכחול, מי שרואה פה בעיה, שיתקן. חבר, שיתקן. למחרת הוא מגיע, אף אחד לא תיקן. גם שבוע לאחר מכן אף אחד לא תיקן, גם חודש לאחר מכן אף אחד לא תיקן. אמר למורה, תורה את ההבדל, להעביר ביקורת כל אחד יודע. כל אחד יודע להגיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אבל לתקן בעצמו, אף אחד לא מסוגל. וזו נקודה מאוד חשובה. זו נקודה מאוד חשובה מכיוון שחלק מהמחשבות שלנו נובעות מכל מיני דברים שאנשים אומרים לנו, אומרים עלינו, וכל אחד יש לו מה להגיד, וכל אחד הוא אלוף העולם בהכל. ואתה מרגיש פתאום כאילו כזה לא בטוח בעצמך, ואולי הם צודקים באמת, ואולי... ואתה מגיע לצמתים בחיים שאתה ממש מרגיש חסר אונים. נגיד, אם יש פה אנשים שלא התחתנו עדיין, אז יש, כאילו, להתחתן, כאילו, מתאים לי או לא הרב? לא יודע, אני לא מרגישה...
כאילו הוא נחמד, אבל הרב הוא לא... אתה מבין? אז אתה נכנס לפלונטר, אופה. ותדעו שהרבה פעמים הפלונטר הזה הוא פלונטר תת-מודעי. צריך לנו דוגמה למשל. קראתי פעם מאמר פסיכולוגי מאוד יפה שילדים להורים גרושים, או ילדים להורים שחיי הזוגיות שהם לא הצליחו, פעמים רבות מתחתנים בגיל מאוד מאוחר, ואם מתחתנים גם מתגרשים לפעמים. ושניסו להבין מדוע דווקא הם מתחתנים בגיל יותר מאוחר, גילו שיש להם דבר שנקרא פחד מנישואין. זאת אומרת, לצורך להם בתת מודע שלהם, הם זוכרים סצנות של נישואין מאוד שליליות, הם בתת מודע לא רוצים לחזור על אותם סצנות, אז הם נמנעים מלבוא בברית הנישואין. יכול להיות שיש להם חבר, חברה הרבה מאוד זמן, כל עוד שזה לא הפך להיות מה שנקרא הרשמי. אז אין הבעיה של חבר או חברה, אבל שזה נהיה הקטע הסופי להחליט, אופ, מעצור. והם יתרצו את זה עם כל מיני תירוצים. יגידו, הוא לא מספיק יפה, הוא לא מספיק חכם, היא לא עושה לי את זה, יש כאלה מושגים, לא עושה לי את זה. לא יודע, אני מחבב אותה, אבל אתה יודע, הרב, זה לא, זה לא הרגשות האלה, תאמין, שמדברים על זה, כאילו, לא יודע מי מדבר, מה מדבר, אבל אני רק אומר שבתכלס, אלה הם תירוצים. ואתה תראה שלצורך העניין אם תקפוץ למים, זה פתאום משתנה. ככה זה. אתה קופץ למים, איך מישהו אמר לי פעם, מישהו רוצה להיכנס לבריכה, אז אמר לו, איך המים? אמר לו, המים קרים, אבל אחרי 5 דקות מתרגלים. הוא אמר, אז אני אחכה 5 דקות. זה לא יעזור. אתה חייב לקפוץ למים, וכמו להבדיל, אם דיברנו על הזוגיות, אז זה מסתדר יפה, כי בקריאת ים סוף זה היה הרעיון. בקריאת ים סוף, כאשר בעצם עם ישראל נעמד במצב של חוסר אונים, יש להם את הים מלפניהם, מצרים אחוריהם, כל מיני חיות רעות בכל הצדדים, והם אבודים. והם מתחילים לעשות כל מיני השתדלויות ולהתפלל, ומה שאפשר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל ויסעו, די ליצוק עכשיו. אפילו להתפלל, עם כל הכבוד תפילה, דבר עוצמתי, אבל עכשיו זה לא. עכשיו, קום, קפוץ למים. כי יכול להיות שתתפלל עד מחר, ואתה לא תרגיש את ההרגשה הזאת. כי הקדוש ברוך רוצה שתעבור את המחסום הזה, שתשבור את הקושי הזה שלך. תקשיבו טוב. ולכן הוא חזר שזיווגו של אדם דומה לקריאת ים סוף, ופתאום זה נפתח. אבל תשחרר את כל הדעות הקדומות שלך, את כל השטויות שלך. סליחה שאני אומר לכם את זה, אנחנו באים עם חבילות מעבר. זה מזכיר לי שפעם אמרתכם את זה נראה לי אולי, אבל אם לא אני אגיד לכם עכשיו, יש נשים צדקניות, אם פעם תבואו לשרטון בתל אביב לחוף הדתי כאילו, יש נשים צדקניות מהקרביות, אבל לא סתם, מהקרביות ביותר, שבאות כאילו בני ברק וכל ה... הן באות לים עם החלוק, יש להם חלוק כזה, והן באות עם חלוק ונשארות עם החלוק. אין, לא מוריד, אין כאילו בקיני, חס ושלום, יש מצילים. אז הן באות עם חלוקים ונשארות עם החלוק. עכשיו תנסו לדמיין, אישה נכנסת עם החלוק למים, בסדר? עכשיו כל החלוק תופס ככה, אתה יודע, נפח, וגם הוא תופס כמו בועת אוויר, אתם מכירים את זה? מאחורה, נהיה לך כמו איזה הר, הר מאחוריך. עכשיו תנסו לחשוב איך היא שוחה, בסדר? זה נפתח לה כמו מצנח. והיא לא יכולה להתקדם, בסדר? עכשיו, אני מקנה בשכר שלה, יש לה עולם הבא פי 10 מני והלווה, ואני אזכה גם כן להתחזק ככה, וגם אני אלך להם חלוק. אבל יש מצילים, סליחה. אבל, ואני מרגיש שגם אני ככה לפעמים בחיים. יש לי איזה מצנח כזה מאחוריי, וקשה להתנתק ממנו. והמצנח הזה יכול להיות. תודה. אתה דואג לי כאילו ש... תודה, אני מאוד מעריך את זה, זה חמוד, תודה. זה כיף להרגיש ככה, זה שדואגים לך, באמת, זה הרגשה מאוד טובה. זה באמת, שאתה לא לבד. אז לאבא, תיתנו הרגשה לאיזה שילדכם. כי הפחד של אדם זה להישאר לבד, תדעו לכם. זה הפחד הכי גדול. להישאר לבד. וואו, 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 וואו. פחד אימים, אני אומר לכם. בפרט זה בחגים, זה התקופות הכי יפות. אתה מרגיש איזה כיף. איזה כיף. כולם יש להם איפה להיות, כולם יש להם משפחות, ילדים סביבם, ורק אתה, אני לבד. יש לך שיר כזה? לא, 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 לא.
בדד.
לדד?
בדד.
בדד, יואו, זה יפה, אבל חכה, תכף, לא עכשיו. אתה רוצה עכשיו? לא, לא, חכה, 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 חכה. לא, לא, כן, כן, יש לך את השיר הזה. בקיצור, מה אמרתי? אחרי זה מה אמרתי?
בדד.
פחד, אליהו נביא? פעם, מיליות לבד. טוב, זה נכון, אתם צודקים, זה גם אני זוכר, אבל טוב. אז הנקודה העיקרית היא שבשלב מסוים גם אני צריך לשחרר את הדבר הזה.
ומשהו שאני סוחב מהעבר זה כל מיני דברים. כל מיני קשרים שהיה לי בעבר, כל מיני סרטים שראיתי בעבר, כל מיני כביכול דמיונות. שדמיינתי בעבר שאם זה יהיה לי, אז. והחיים מלאי אכזבות כאלה. כל אחד שיצא פעם לאיזה נופש, בסדר? הוא מתכנן שנתיים את הנופש הזה, הוא חוסך לנופש הזה. ואז אתה ראית את האתר באינטרנט, ראית את המקום הזה. ואתה מגיע למקום, ויש אתה נכנס לחדר, אתה רואה כאילו... הם לא שיקרו אותך, זה מה שראית באינטרנט, אבל זה לא אותו דבר. לא יודע, התמונה היא לא בדיוק, אתה יודע, זה זווית של צילום מיוחד, תפסו דווקא את החלק הכי יפה בחדר שהוא קטן, או את הנוף, זה בכלל נוף בחדר אחר, ואתה מרגיש כאילו אכזבה. וככה, תקשיבו טוב, גם זה החיים של האדם. הוא ציפה שהוא יגיע לתקופה מסוימת, ואז יפתחו לו דברים, והוא מגיע לתקופה והיא מאכזבת אותו. מה זה, זה, כאילו... ואתם צריכים לשחרר את מה שנתפס בכם. רק אני אומר לכם, לשחרר זה יהיה קשה. כי אדם קשה לו לשחרר. מאוד קשה לו לשחרר. אדם, על פי חז"ל, עבר שתי טראומות של שחרור. שחרור אחד זה כאשר הנשמה שלו נתקה מעולם הנשמות, וירדה פה לעולם הזה, זה היה פחד נורא, זה היה ניתוק נורא. פחד שני זה מהרחם של אמא. זה תקופה שהוא תשעה חודשים, הפסוד שם שוחק, כאילו סבבה לו כיף, לומד תורה ומחז"ל, איך שיוצא, תחשבו על הטראומה, יוצא כאילו מלא פרוג'קטורים, רופאים מפחידים, סתירות, חותכים אותו, אתה מבין? הוא חוטף שוק. מאז אדם מפחד מלהיפרד מדברים, קשה לו להיפרד. אז קשה לי גם להיפרד מההרגלים שלי. קשה לי להיפרד מהדפוסי התנהגות שלי. למרות שאני יודע שאני לא בסדר, ואני מתרץ תירוצים, קשה לי, אני לא מסוגל, הרב, לא מסוגל! אין כזה דבר לא מסוגל! אם אתה רוצה, אתה יכול. זה פשוט עניין של תמריץ. לא יודע אם שמעתם את זה מני או לא, אבל לפני כשבועיים היה לי סיום מסכת בישיבה. ישב לידי יהודי בשם הרב עטר. אמר לי, שמעת את הסיפור על הבן שלי? שלא. אמרתי לו, לא. אומר, הבן שלו בחור מ-17, בחור ישיבה שהתעורר בוקר אחד עם כל הפה משוך ככה. התעקם לו כל הפה. עכשיו, לצורך העניין, הבן לא הרגיש כלום, כי זה כאילו רדום לו. הוא קם בבוקר, אמא שלו רואה אותו עם הפה ככה, אז היא אומרת לו, אל תעשה פרצופים, זה יתקע לך. במקרה שלה היא צדקה. ולצורך העניין, הוא לא הרגיש בזה, היא הובילה אותו למראה, הוא רץ במראה, הוא כמעט התעלף. ישר בית חולים, והרופאים מתחילים להסביר, זה אולי בגלל איזה חיידק, אולי איזה מיקור, אולי איזה לחץ גדול. אבל הבחור, כל הפה שלו מעוות. אבא שלו, איך שזה קרה, הוא רץ לרב חיים קניבסקי, ביקש ממנו ברכה. הרב ברך. אבל עדיין הוא הולך וחוזר לבית חולים בעשרה ימים, כל מיני קורטיזונים וזריקות כאלה של הורמונים, ושום דבר לא מזיז לו כלום. ואחרי זה הם כבר פנו לרפואה אלטרנטיבית, אולי דיקור פה, אולי איזה עיסוי שם, שום דבר לא זז, ושלושה שבועות הבחור מרותק, לא רוצה לצאת מהבית, מתבייש, חרב עליו עולמו, לא עליו חן מישראל, תחשבו מה זה. אדם כאילו חי את החיים השגרתיים שלו פתאום, לא על אף אחד מישראל. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אבא החליט לקחת אותו חזרה לרב חיים קניבסקי. נכנסו לרב, אמר לו הרב, אני הייתי צריך לפני כשלושה שבועות. ביקשתי ברכה בשביל הבן. וסליחה שאני אומר, הברכה לא עבדה. ויש אחריות עד שנה, אז אני מחזיר את הסחורה. אז רב חיים מסתכל על הבחור, אמר לו, אתה רוצה שזה יעבור לך? אמר לו, כן. אמר לו, אז תגדל זקן. תגדל זקן. הבחור אמר לו, בלי נדר. הרב קלט שהוא תחמן, אמר לו, עם נדר. אמר לו, בעזרת השם. אמר לו, גם בעזרתך מתוק. עכשיו, לאט לאט בני הבית של רב חיים, אתה יודע, מצטרפים לחגיגה פה, אז כל אחד זורק לו איזה מילה, תשמע, זה לא נורא, וזה, לא צריך לעשות זקן כמו רובינזון קרוזו, אפשר גם סודה, חמוד כזה, אתה נראה, עם זיפים. אבא שלו רואה שהבן שלו נלחץ, אמר לו, תשמע, אל תלחץ. בוא נלך הביתה, זה לא שאתה, בוא נשען, תשען על זה, תחשוב, מתאים לך, מתאים לך, לא מתאים לך, לא מתאים לך. הם באים ללכת, אז רב חיים אומר להם, אתה לא רוצה שיעבור לך? מה אני רוצה? אני רוצה לגדל זקן. הבחור חושב, אומר, בסדר. אני גדל זקן. רב חיים מברך אותו, שיהיה לך ברכה והצלחה, והבחור, זה היה לו מאוד קשה, בסדר? כל אחד לפי מה שקשה לו בחיים. יש בחורים שזה מאוד קשה להם. הוא יצא מהבית של רב חיים, ירדו למטה, הוא היה עם פנים נפולות כאלה. לכאורה זה אבסורד. כי הוא היה צריך לשמוח. מה זאת אומרת לשמוח? אתה עושה משהו חיובי, אתה... כל פרידה היא קשה, תדעו לכם. אפילו פרידה סתם מההרגלים שאתה רגיל בהם. זה קשה, קשה להיפרד. אפילו שהוא יודע שהולך משהו טוב. כמה אנשים שתסים לחון, נגיד, לאיזה שליחות. והם יודעים שבשליחות יהיה להם טוב, תנאים כלכליים מדהימים, והכל יהיה נפלא. קשה להיפרד. פתאום מתחילים להתגעגע לארץ, ולמנטליות של הארץ. כאילו, מה קרה? אתה הולך להיות מסודר שם, אחי, מה אתה? עזב אותך. לא, כל פרידה קשה. אז תבינו למה קשה לנו להשתנות. ת,
תבינו מאיפה נובעים התירוצים. הבחור קיבל עצמו לגדל את הזקן, נכנס לאוטו של אבא, ואבא שלו מספר לי, תוך כדי שנכנסים לאוטו, הבן מרגיש כמו הקצוצים בפנים, איי, 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 נימול כזה, כמו שהרגל נרדמה, ככה. אז האבא שלו חשב שזה בגלל הלחץ של הזקן. אז הוא אומר, תירגע, תפסיק עם הזקן, כאילו, זה יתקע לך גם בצד השני, כאילו, תירגע. הוא אומר לו, לא, אבא, אני מרגיש הקצוצים בצד הרדום. אומר לי, אבא שלו, לא סיפורים, אבא שלו אומר לי, 20 דקות מאז שהיינו אצל רב חיים קניבסקי, הכל עבר לו. הכל עבר לו לגמרי. אומר, אפילו הרופאים היו עמומים, ואמרו שבדרך כלל אם זה עובר, לא עובר בצורה כזו מהירה ודרסטית, וגם זה משאיר סימנים של הכמויות כזאת, או דיספרופורציה כזאת. אבא אמר, תראה מה, זה לא שעכשיו אני מעודד פה לגדל זקנים, בטח לא את הנשים פה בקהל. אני רק אומר שלצורך העניין, כל אחד מאיתנו יש לו משהו שקשה לו, וכל שכן קשה לו לוותר על זה. אבל תפסיקו לתרץ תירוצים. רק אני אומר את זה מראש, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא ישים אותנו במצב שאנחנו מרגישים מיואשים. הבן אדם הזה, תחשבו, חרב עליו עולמו, הוא מרגיש, אין, הרופאים לא עזרו לי, הרופאים האלה לא עזרו לי, אז זהו, ככה אני הולך להיות עזרי עם השם. תקשיבו טוב, עושה שמיים וארץ. אתה יודע מה זה עושה שמיים וארץ? זאת אומרת שהגיע פעם אדם לחזוני, אחד מגדולי ישראל, ואמר לו שיש לו איזה הרעלה בדם, והרופאים נתנו לו 4 ימים לחיות. אז החזוני שלקח לו ספר בראשית, ופתח את ספר בראשית, והתחיל לקרוא לו מה אלוקים ברא ביום הראשון. סיים, מה אלוקים ברא ביום השני. שמיים, וארץ, תחשוב מה זה. מה הוא ברא ביום השלישי, את כל הצמחים, את כל מה שאפשר. יום רביעי, מאורות השמיים, קרא לו מה אלוקים ברא בכל יום ויום, ואמר לו תראה מה זה. אם האלוקים הספיק ויכל היה לברות, כל זה בארבע ימים. נראה לך שהוא לא יכול לסדר לך איזה תרופה עלובה בארבע ימים? מה קרה? טוב, קל לדבר. הבן אדם הלך, ביום השלישי, הגיעה תרופה ניסיונית מגרמניה. חפשים מתנדבים מה שנקרא לניסיון. השם שלו ישר עלה, יצרו איתו קשר, הוא הצליח, והוא חי עוד יותר הרבה זמן מהחזוניש עצמו אפילו. איך ימים ושנים. עזרי מעם השם, אבל הדעת עושה שמיים וארץ. תחשבו איזו עוצמה יש לנו ביד. אתה מחזיק חזק, ומי שאמר והיה העולם, אז מה, הוא לא יכול להפוך בשבילך משהו קטן? ברור שהוא יכול. לכן יעקב מלמד אותנו את הדבר החשוב ביותר, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אין ייאוש בעולם כלל. תומר חתוקה, אין ייאוש.
ירח בודד לא מאיר, אני את עצמי לא מכיר, קצת אבוד נחז באוויר, לא מבין למה, לא זה לא ככה, לא תופס מציאות, וואו וואו, כן בעולם הזה פחד, אין בעולם כלל ייאוש, אין אדם ממומר ועוד לא מאוחר, כשאנחנו שמש תצא על הארץ, העולם ישתנה לטובה, בני אדם שוב יאמרו הקדוש ברוך הוא כאן איתנו, כאן איתנו בלי מילים, הם יצאו כוכבים ורואים את האור בפנים, בוא איתי ככה, אל תשאל למה, תתעורר מציאות, וואו וואו, כן בעולם מה זה פחד, אין בעולם כלל ייאוש, אין אדם ממומן
חברה פאטן. ואין בעולם כלל ירוש, אין אדם ממומר, ועוד לא מאוחר, כשאנחנו שמש תצא על הארץ, העולם ישתנה לטובה, בני אדם שוב יאמרו הקדוש ברוך הוא. שומע אתכם חבר'ה כפיים. יש לעולם עוד תקווה, הנרות ידלקו, לבבות יתאחדו, כשאנחנו ושמש תצא על הארץ, העולם ישתנה לטובה, בני אדם שוב יאמרו הקדוש ברוך הוא כאן איתנו, כאן איתנו. תודה רבה.
יפה מאוד, תודה רבה. יפה, באמת יפה. מה הבא בתור? לא, תגיד לי, מה אתה רוצה אחרי זה?
הדסה.
הדסה? אהבת הדסה.
אהבת הדסה.
אהבת הדסה? בסדר, מה שתרצה. חיבור, צד השם, חיבור לשכינה, זה יפה מאוד. טוב, בואו נגיד, אין פחד, אין ייאוש, זה דיבר עליי השיר הזה. רק לפעמים אדם צריך להיות בכוננות ספיגה, ככה קוראים למצב שלנו עכשיו. דיברו על תושבי הדרום, שהם צריכים להיות בכוננות ספיגה. כלומר ספיגה, הכוונה להיות מסוגל לספוג דברים שיהיו. זאת אומרת, לדעת שהחיים לא קלים, בסדר? ואני מתכונן לזה. אני לא יוצא מנקודת הנחה שיהיה לי קל, אני יוצא מנקודת הנחה שבהחלט יהיה לי קשה, ואני מוכן, אני מוכן לזה, אני מכין את עצמי לזה, אני בנוי, מה זה בנוי? אני בונה את עצמי להיות מסוגל גם לקבל ביקורת. גם אם היא לא הכי נעימה. יש סיפור, אתם מכירים את זה, שנכנס איזה בחור צעיר לחנות, ביקש להשתמש בטלפון. בא לחנות, נתן לו בבקשה, אין שום בעיה, והוא בא לחנות בעל כוחו, שומע את השיחה. הבחור מרים טלפון, והוא שואל משפחה, כנראה מאחורי הקו, אתם אולי צריכים גנן, זה המקצוע שלו, אתם צריכים אולי גנן. אומרים לו מאחורי הקו, לא, אנחנו לא צריכים גנן. יש לנו גנן, ברוך השם. אומרים, אתם מרוצים מהגנן שלכם? כאילו, תחשבו, בכל זאת, יש עוד אנשים בשוק. אומרים לו, לא, אנחנו מאוד מרוצים מהגנן שלנו, בלי עין הרע, ואין גנן מצוין. טוב, אז אם הוא מצוין, הוא בטח מאוד יקרן. אז הוא, חבל, יש אנשים יותר זולים, אתם רוצים מישהו יותר זול? אומרים לו, לא, אנחנו מאוד מרוצים, גם המחירים שלו מאוד סבירים, הוא גם מקצועי, גם סביר, וגם אנחנו מרוצים ממנו. טוב, אז ממש מרוצים ממנו? כן, ממש מרוצים, תודה, להתראות, נתקים לו. בא לחנות ששומע את השיחה מאחורי הקו, קצת, אתה יודע, מתרגש לבחור, מסכן, אתה יודע, כל כך רוצה, משתדל, אומר לו, תשמע, אתה בחור כזה עם אביציה, בעזר השם, הוא תמצא מקומות אחרים לעבודה, יש עוד משפחות צריכים גנן, אל תיפול ברוך חכם מהשיחה. אמר לו הבחור, לא נפלתי ברוכי, אני אפילו שמח מהשיחה הזאת. שאלות, איך זה יכול להיות? אומר, כי אני הגנן שלהם. פשוט רציתי לשמוע מה הם חושבים עליי. זה מאוד שימח אותי. עכשיו, זה גדלות להיות מוכן לשמוע מה חושבים עליך. לא כל אחד היה מוכן שיגידו לו בפנים מה חושבים עליו. אני חייב להגיד לכם משהו, לפי דעתי, אם היינו מקשיבים לשניות הראשונות אחרי שניתקו את השופרת עם שיחה איתנו, כבר לא היה לנו חברים יותר. עוד פעם, אתה דיברת עם מישהו, הוא ניתק. אם היית יכול לשמוע עכשיו עוד כמה מילים אחרי זה, מה הוא אומר? כבר לא היה לנו הרבה חברים. לא. למה? מה קרה? אל הטבע האדם, לצורך העניין, הוא לא תמיד יגיד לך באמת מה שהוא חושב עליך, כי הוא גם יודע שאתה לא בא לך לשמוע באמת מה שהוא חושב עליך. ואם הוא יגיד לך מה שהוא חושב עליך, אז אתה כבר תגיד, אוקיי, הבנתי, נראה לי שהקשר בינינו נגמר, אוקיי? למה? כי אנחנו לא בכוננות ספיגה. אנחנו לא בכוננות לקבל, כן, גם סתירת לחי, חס ושלום, גם סתירת לחי. גם חס ושלום שהדברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים. אז הדרך היחידה להינצל מזה, זה ללמוד להסתכל על הנקודה החיובית בכל דבר. מה זאת אומרת? כמו שאמר, אין ייאוש, אין פחד. למה? כי תמיד יש איזו נקודה של אור שבה אני יכול להאחז.
אם חס ושלום יהיה חושך גמור פתאום, אז זה פחד נורא. אבל אם יש אפילו נקודה של אור, אני כבר רגוע יותר. יש לי איזה כיוון ללכת, יש פה איזשהו אלומה שאני יכול להסתכל דרכה, יש פה איזשהו תקווה. ותמיד אני חותם לכם על זה. תמיד, 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 תמיד. גם אם אדם חוטף את המכה הכי לא נעימה שבעולם, יש נקודה של אור. במוקדם או במאוחר. היה סיפור שאני לא יודע אם שמעתי את זה מני, אבל אני שמעתי את זה שהייתי בנצרת. הגיע אדם שהוא נמצא הרבה בצרפת, הוא סיפר שאחד הרבנים בצרפת לקח מה שנקרא מחוז, שאין כמעט יהודים, יש יהודים אבל אין שום פעילות דתית שם. והוא החליט להפריח את השממה. בנה בית כנסת, כאילו ליד הבית שלו, לקח בית, ואתה יודע, עשה ליד הבית בית כנסת, ועשה מניין, ואז לאט לאט, אתה יודע, הצטרפו אנשים למניין, אבל אחת הבעיות שהתעוררה במקום, זה שאין להם מקווה. צריכים מקווה לנשים, אין מקווה לנשים, בכל האזור, ולא שייך ללכת, זה מרחקים עצומים שם, זה לא ישראל. אין מקווה. הוא החליט שהוא בונה מקווה. עכשיו, ניסה להטרים את האנשים, אף אחד לא היה מעוניין כל כך, כי רמת החשיבות שלהם לדברים האלה היא פחותה. אז הוא החליט הוא ואשתו למסור נפש, באמת למסור נפש, ולבנות מקווה, מה שנקרא, אבל מעצמם, מעצמם. והם בנו. חסכו מהאוכל שלהם ממש, מהילדים שלהם, ובנו, בנו מקווה ליד, ליד בית כנסת, מאוד יפה, מאוד מפואר, לנשים, לגברים, מצוין. הוא מספר שהצורך נולד לו בן. אמר, הבן הזה, ברוך השם, גדל, הגיע לשמונה חודשים. הוא נמצא במשרד שלו, ברבנות, ואשתו מרימה אליו טלפון, היא לא מוצאת את הילד. איפה יכול להיות כבר? מה, הוא מתח בבית, לא מוצא את הילד. תבוא הביתה, תעזור לי לחפש אותו. מגיעים, מחפשים, המקום היחיד שהם לא חשבו, אבל שם הוא היה, איפה זה? במקווה. הוא פשוט השתחל למקווה, והוא נפל והוא טבע. תקשיבו טוב. בשבעה, אתה יודע, אנשים באו לנחם, אבל איך אתה יכול לנחם בן אדם כזה שלכאורה, תבין, הוא קיבל סתירה כזאת במקום שהוא הכי פחות ציפה. יכול להבין, חס ושלום, לא יודע מה, תאונת דרכים, חס ושלום, מחלה, הכל יכול להיות, אבל במשהו מסר נפש, איפה היגיון? וביום האחרון של השבעה, הוא סיפר שהילד נגלה לו בחלום. הוא אמר לו שהוא גלגול, תקשיבו טוב, של אדם של ניצול שואה, זאת אומרת, לא ניצול שואה, אדם שנהרג בשואה, שהוא היה רב גדול מאוד בשואה, ולצערו הרב, כיוון שהוא נרצח בשואה, הוא לא זכה לטהרה לפני הקבורה שלו. אז הוא בא פה לעולם רק כדי לטבול במקווה. וכך הוא זכה. אתה מבין? זה נקרא נקודה של אור. אבל גם אם הוא לא היה מגלה לו את זה, ככה זה תמיד. כל דבר שקורה איתנו, יש לו סיבה. אין כזה דבר שלו, אין טעות, פגז טועה. ביהדות אין כאלה דברים, אין כאלה דברים. לכל פגז יש כתובת מדויקת על המילימטר. באמת פה אנחנו צריכים לבקש מהקדוש שימשיך את החסד האדיר הזה שהוא חס עלינו, ששנים יורים פה אלפי פגזים, אלפי, בלי עין הרע, ברוך השם, שהשם יתמיד את החסדים שלו איתנו. אבל מה זה, צריך להיות כאילו עיוור בריבוע לא לפגוע. זה לא שהם יורים לתמין, מה הבעיה? מה, אתה זורק ביצה אתה פוגע, מה? חסדי השם לא תמו עומד, לא תמו רחמיו, רק אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להעריך את זה. ולזכור באמת לראות את הנקודה של האור בכל דבר. אתם בטח שמעתם את זה ממני, אבל אני חזרתי מחול לפני שבועיים וחצי כבר, משהו כזה. ולצורך העניין, אני עברתי שם טראומה קלה. אבל זה חיזק אותי באמת לראות את האור בכל דבר. באמת חיזק אותי. אני לא רציתי לטוס, אני הרגשתי הרגשה לא טובה, לא, אסור לי לטוס. אבל ביקשו, וזה, קיצור לי למטוס, המטוס איחר בשעה וחצי. זאת אומרת, עיכוב הטיסה, שעה וחצי. עכשיו אנחנו, היה לנו הרצאות במיימי ובניו יורק. אז נחתנו בניו יורק, היינו צריכים לעשות טיסת קונקשן למיימי. אז פספסנו קצת קונקשן. כבר הייתה לי הרגשה, אם אתה רואה, אתה רואה, בבקשה, בבקשה, ייחס, ייחס, ייחס. טוב, אז מה עושים בינתיים? עכשיו אין טיסה. עכשיו יש לי הרצאה בשבע בין מיאמי. נו, מה תעשה? אז תחפשו טיסה אחרת. לכו בכלל למקום אחר. סלחו אותנו לגוארדיה, זה בכלל שדה תעופה אחר. איך? פה, שם, טיסו. עכשיו אני מת מרעב, אתה מבין? לא הבאתי אוכל איתי. אכלתי מציות מגעילות כאלה מהארץ, שאין מלח, אין סוכר, אין כלום. סתם, אתה יודע, מצות כאלה. זה מה שאכלתי. מפה ללמוד, אם אתה לא תדאג להם איתך, אף אחד לא ידאג לך, חמוד. תביא איתך לכל מקרה. קונות ספיגה. קיצור, הגעתי שם, הגענו שם עייפים ולא מרוצים. הגענו ללגוארדיה שם לשדה תעופה, יש לנו טיסה עוד מעט. היינו שני מרצים, שני פעילים. עכשיו, אחד מהפעילים, שאצלו היו כרטיסי טיסה. עכשיו, אתה לא צריך כרטיסי טיסה היום, הכל אלקטרוני הרי. אבל בכל זאת הוא לקח לי את הביטחון, שנדע מה קורה איתנו אם צריך. אז כל הקצץ היו אצלו, שתקשיבו טוב, הוא שכח את התיק שלו. בצ'ק אין, שם את התיק, ואתה יודע, המשך ללכת. עכשיו אני מוזניות, שומע לי איזה שיעור תורה, אתה יודע, תן לי גם להתחזק קצת. פתאום מכריזים בקריזה, Mr. Funger, please come to the desk. עכשיו אני לא שומע, כי אני עם האוזניות. עכשיו אני היחיד שדובר אנגלית, כל השאר כאילו סומכים עליי. אז הם לא מתייחסים למה שקורה. אתה מבין, מה זה קשור אליהם? זה לא... קריזה נוספת, Mr. Funger, please come to the desk now, this is the last call. ואני, טה-טה-טה. לא, לא, לא קשור אליי, מה, אחי? פתאום משטרה, חבלנים, טה-טה-טה, FBI, אתה יודע, עם כל מיני כאלה אוזניות, מזיזים את האנשים, ואני מסתכל, איזה לחצנים אמריקאים, מה קרה, מה קרה? זה נזוז. ועם כלבים, כולם מתחילים להריח את כל האנשים. ואני ככה מבסוט מעצמי, אתה יודע, בסדר, סבבה. פתאום מגיעה איזו אישה, דיילת כזאת שאחרית על כל המתחם. ניגשת אליי, אמרתי, are you Mr. Funger? ואני אומר לעצמי, תראה, אפילו באמריקה מכירים אותי. יש כבוד, יש כבוד. ואני מרגיש טוב עם עצמי, אתה מבין? אני אומר לה, yeah, I'm Funger. Life! תקשיבו טוב, איך שאני מבסוט מעצמי. הגברת נותנת צעקה, פוליס! קופצים עליך ארבעה רולות כאלה מה-FBI, בוף, מדביקים אותך ככה, טק, טק, צריכים לבדוק אותך, כלבים באים, עכשיו, אלה שבאו איתי, התחילו ללכת, אנחנו לא איתו, אנחנו... איזה חוצפה, איזה פחד נטישה היה לי, כאילו, בוא נבוא, כאילו, אני נשארתי לבד, אני כבר רואה את עצמי בסרט, באיזשהו כלב פדרלי אמריקאי, עם כל מיני עזובי עולם, מתקשרים על השגרירות, עם כל מיני פתקים. תקשיבו טוב, התברר שהם חשבו שזה חפץ חשוד. למה, מה קשור אליי? אחד, דווקא אחד מכרטיסי הטיסה ביצבצו. וזה השני שביצבץ. אז החבלן בא כאילו, אופ, שלף את הכרטיס טיסה. עכשיו הוא רואה שם כתוב אל אל פנגר. מי טס אל אל אם לא ישראלים? אז ראו חברת קונילמלים חרדים. זה בטח הם, וזה פנגר נהיה לנו. אז הם הלכו על אל אל איבר, בואו נראה אותו, נראו לזה פנגר. תקשיבו טוב, מאותו רגע, אותה דיילת סימנה אותנו. שלחה אותנו, you're going to Robert, Robert. עכשיו, רוברט זה הפקיד שיש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא בן אדם שרוד, סליחה שאני אומר את זה, מפורח לגמרי. הוא לא הצליח להוציא כרטיס טיסה, כרטיס טיסה מינימלי, לא מצליח. אז הוא מתעצפן. עכשיו, אני עומד מולו, כי אני אמור לתקשר, אני אספיק אינגלש, שוב הוא מתחיל, לאט לאט, הוא בעצם מתחיל לקלל, מקלל, שוב, אני כאילו, וואו. עכשיו, אני הרגשתי כמו בסרט, שאם הוא מקלל, יש כזה פיפ, פיפ, אתה יודע, צנזורה. והוא גם פיפ, כאילו, יום, אני בלחץ. אני אומר, רוברט, אולי אנחנו נעבור מקום, רבות, תירגע, אמרתי, תשמע, תירגע. אמרתי לך, טיסה על הפנים, על הפנים. וכמו שהרגשתי כך היה ביום האחרון, סך הכל טסתי לשבוע, בצל שבת, עד יום שישי, יום רביעי, יום אחרון לפני הטיסה מחר, שודדים אותנו. תקשיב אותו, אם על הפנים, על הפנים. אבל לא, שדדו אותנו כאילו קייסים, לא? שדדו לנו את האוטו, כאילו את הרכב גנבו, לא את הרכב גנבו, כל מה שהיה ברכב. עכשיו תקשיב טוב, מה זה גנבו את מה שהיה ברכב? זה לא גנבים מעט שכונה. This United States of America, אוקיי? נצמדו אלינו עם הרכב, עשו חור, קטן, קטן. אתה יודע, עם הקדחה כזאת שאתה לא רואה במנעול, פרצו, גנבו את הכל, אבל השאירו את כל האריזות, שלא תחשוד, ונעלו את הדלת, שאתה יודע, שלא יפרצו לך לאוטו. אנחנו באנו, לא, בכלל, אתה יודע, תכנס את האוטו, הכל נראה כרגיל, נוסעים, כאילו, יאללה, בואו נוסעים. מגיעים לאירוע, יאללה, תעמיסו את הרמקולים, אני בא לעזור להם אפילו. מרים את הרמקול, אין כלום. שני לפטופים. ציוד הגברה חדש, כל רמקול 700 דולר, מיקסרים, יו, 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 יו. אני חייב על במה זו להודות לקדוש ברוך הוא, כי הדברים שלי לא היו שם. לא יפה, לא יפה, אבל באמת, כתוב שם חס עליי, ברוך השם, והדברים שלי היו בחדר. כן, אבל למה סיפרתכם את זה? כי גיבור הסיפור, שבעצם הוא בעצם הנקודה העיקרית, זה אחד הפעילים, שאמור לטוס למחרת איתי. אמרנו שני פעילים, שני רבנים, אז מרצה ופעיל היה אמור להישאר שם עוד יומיים, שלושה, ואני ופעיל אחד היינו לחזור למחרת. אותו פעיל שהיה אמור לחזור איתי, גנבו לו הכל, באמת גנבו לו הכל, אם זה הלפטופ והכל, דבר אחד לא גנבו לו, וזה היה, לא תפילה בחדר, אבל זה היה הפספורט שלו, הדרכון. אפילו השומר, כאילו המשטרה, שאדם לא יהודי, אמר לו, it's a miracle, זה נס, נס. בגלל שפספורט כזה עולה הרבה כסף פה בארצות הברית. הם נותנים את זה לבני דודים והם עושים את זה חגיגה. אז לצורך העניין, תקשיבו טוב, הוא אמר, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי סתירה. נתן לי סתירה, זה לא פשוט, כואבת, מאוד כואבת. הוא אמר, בלפטופ היו הרבה מאוד תמונות של כל מיני אירועים משפחתיים, שאני לא יכול לשחזר את זה עכשיו. באמת, מכה לא נעימה. אבל מצד שני, למרות המכה לא נעימה, הוא השאיר לי איזשהו חריץ. אני איתך. אני איתך. אני משאיר לך איזושהי נקודת אור, תחזיק בה. זה המושג שהקדוש ברוך הוא בין השאר נקרא השכינה הקדושה. מה זה שכינה? שהקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, שוכן איתנו, עד כדי כך שאפילו בדור שלנו, הכל כך ירוד, אומר הפסוק, השוכן איתם בתוך תומותם, שהקדוש ברוך הוא שוכן איתנו בתוך שיא הביוב, אפילו אם אדם ירד לשיא הביוב, הקדוש ברוך הוא איתו, הוא לא יעזוב אותך אף פעם, אף פעם הוא לא יעזוב אותך, וזו נקודה מאוד 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 חזקה, למרות שכתוב שאחת הכללות בדור שלנו זה ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. שהקדוש ברוך הוא מסתתר, אבל כתוב פה כפול, אנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. זאת אומרת, יש הסתר פנים, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה קשה לי, אני לא מרגיש אותו לפעמים. והוא מסתתר על ידי שתי מחיצות, לא אחת, אנוכי הסתר אסתיר. אבל חזן אומרים, זה בדיוק הנקודה, תראו דבר יפה יפה. כשאני רוצה להכנס, נגיד, סליחה מכבודכם לשירותים, יש לי איזשהו, לא יודע מה, משהו של קודש. מותר להיכנס עם זה לשירותים? אסור. איך כן אני יכול להיכנס? אם אני שם את זה בשתי עטיפות. אם אני שם את זה בשתי עטיפות, נגיד עטיפה אחת זה איזשהו, לא יודע מה, עטיפה, ועטיפה שנייה זה הכיס, בסדר? אז יש פה שתי עטיפות, אני יכול להיכנס עם זה פנימה. בסדר? אם יש לזה שני כיסויים, אפשר להיכנס. בורא עולם, שנקרא השכינה הקדושה ששוכן איתנו, אפילו אם אדם ירד לסיסי הביוב, שכביכול הקדוש ברוך הוא אסור לו להיות שם, זה כי זה תמה שם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אני אתעטף בשתי עטיפות, ואני ארד אתכם עד למטה. אני לא יעזוב אתכם. וזה המהות של הדסה. של השכינה הקדושה. תומר חתוכה, הדסה.
הר אומר, אהבת הדסה, אבל מי שכתב את המילים זה רבי שלום שבזי, לא אני כתבתי אותם. אהבת הדסה, הלבבי נקשרה, כשהוא היה בתימן, מחפש את השכינה, ואני בתוך גולה פעמיי צוללים. הוא יש רשות לי, אם יש לי רשות, תעלה את חברה. זה מה שהיו אומרים הרב, שהוא היה עושה קפיצת הדרך. תוך שערי ציון אשר הם נעללים. קראו לרבי יוסף משתה, אומרים שהיה יודע את השם המפורש של המים, והיה נעלם בתוך מה שקשור למים. יש איזה שיר ששר אותו בין על הבית שם בעל התפילה בירושלים, זה עליו שהיה אומרים שהיה מגיע מתימן בקפיצת הדרך להתפלל בכותל. החיבור לשכינה, מה שהרב אמר, זה אהבת הדסה. אהבה צועל לעבור ואני בתוך כל הפעם הצוללים יש רשות לי על את חברה תוך שערי ציון, תוך שערי ציון, תוך שערי ציון השם נעללים אהבת הדסועל לבוא ונקשרו, נקשרו ואני בדוג'נו, פומאי סולאלה ואני בדוג'נו, פומאי סולאלה נדיבי מזכריו. ליבי ורעיוני בחשק נבהלים, ואם זה מירות מלדוד את עורריו, ואני ורעייתי ואני ורעייתי ואני ורעייתי צוהלים אבת עד הסועל לבוא ונקשרו, נקשרו ואני בתוך ג'לו פה מי סולל ואני בעבור ג'לו פה מי סוללה, ואני בעבור ג'לו פה מי סוללה. אבת עד הסועל לבוא ונקשרו,
תודה לך, באמת היה יפה מאוד שלכם, כל הכבוד. מה שירך?
כשאתה מפסיק לדבר?
כן. אני או אתה?
אתה רק מפסיק לדבר.
אנו?
כולה עם הטלפון? אני בהופעה של הרב פנגר.
אתה חושב ככה? אני לא מופיע. אני
צריך לעשות על זה סרט, על העניין של הטלפון,
כתורנו. טוב, תודה, תודה. אני... רק, מה אתה רוצה שיר אחרון ככה? תגיד לי את השיר האחרון שבא לך ככה לסיים. מה? לא, אני... פלח הרימון. האמת שאני אוהב ארץ נהדרת, אני מאוד אוהב אותה. באמת.
ארץ שלום.
ארץ שלום, כן.
ארץ
נהדרת. לא, הרב, איפה אתה יודע? סתם. לא, ארץ שלום. אבל לא, תבחר מה שאתה רוצה. זה הקליפ שאתה נסע עם האוטו וזה? כן, זה יפה מאוד. זה השיר הזה, נכון?
כן, יש את זה. זמין.
טוב. אתה רוצה פיל לך רימון? מה אתה אומר? כן? אז פיל לך רימון, הוא רוצה. אה, קצבי?
שמח, אבל הם לא שמחים, הם לא רוצים לרקוד.
למה? שילכו הביתה שמחים, למה? זה מצוין. הם ילכו הביתה כאילו...
עשו כפיים או שתשבו על הטלפון, כאילו, אני צריך לדעת. כאילו, יש הופעה במוצאי שבת, אם נזמין אתכם או לא. טוב.
אנחנו נחשוב על זה תוך כדי...
זה רציני מדי, אה?
אז מה אתה מעדיף? תגיד לי מה אתה רוצה.
ארץ שלום, מה שרוצה.
ארץ שלום?
כן.
אני... אל תאשים אותי אחרי זה.
נעשה להם
מדרן. טוב, נעשה מיקס, מיקס. בוא נסכם.
במילה אחרונה
שציין
זה מה שיש.
וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני יכול לעשות מה שאתה רוצה, תגיד לי רק תבחר. כמה אתה מוכן לשלם על פרח הרימון? טוב, סתם, לא. טוב, בסדר. טוב. סתם ככה לסכם את מה שלמדנו היום. דיבר פה על הדסה. ההדס, חזל אומרים שבארבעת המינים הוא נמשל לעיניים של האדם. כי העלים של ההדס... הם בדיוק כמו העיניים של האדם. רק בניגוד לעיניים של האדם, כאשר הם שתיים רק, יש מושג כזה אצל האדם שנקרא עין שלישית. מי שיודע, ההדס בארבעת המינים צריך להדס משולש. העין השלישית כביכול מייצגת את עינו של הקדוש ברוך הוא, שלא ינום ולא ישן שומר ישראל. שכביכול העין הפקוחה של הקדוש ברוך הוא אף פעם אף פעם לא נעצמת. הזוהר קורא לזה עין הפקיחה, כמו עין הדג. כאשר הדג, הרי לדג אין אף אפיים. אז איך הוא ישן? לא יודע. אבל באופן כללי, הוא לא יכול לעצום את העיניים. העיניים שלו כל הזמן פקוחות. כל הזמן פקוחות. לדעת שהקדוש ברוך הוא אינו פקוחה עלינו,
ובפרט במצבים של קושי. שוב אני אומר, אנחנו, שכל אחד מאיתנו באמת יחשוב, מה אני יכול לעשות לאלה שנמצאים בדרום? המינימום זה באמת להתפלל עליהם, ולא לזלזל בלו בתפילה אחת, כי תפילה אחת משפיעה. תפילה אחת מבחינתי היא לא פחות מכיפת ברזל. תפילה אחת יכולה לבקוע רקיעים, ושדווקא אותה חוליה לא תצליח, ודווקא להסתבך להם, ודווקא כל מיני דברים כאלה, שהכל פועל יוצא מהדברים המעשים שלנו. אל תזלזלו בכל מעשה קטן שיהודי עושה. כי עם כל מה שלמדנו לצורך העניין כסיכום, שלשים סוף לתירוצים. כי כל אחד, אם הוא רוצה, הוא יכול לתרץ. ואם חסר לכם תירוצים, תבואו, אני אתן לכם כמה שאתם רוצים. אני מכיר את עצמי, ואני יודע לתרץ יפה מאוד. אחד מהתירוצים הנפוצים מאוד, זה להאשים אחרים. זאת אומרת, אני הייתי רוצה הרב. אני, לא תלוי בי, אבל הוא, היא, הם, וכן הלאה. אז תלמדו לא להאשים אף אחד. אם כבר הזכרתי ארצות הברית, אני אספר לכם, אולי שמעתם את זה מני, אבל לצורך העניין, כי בארצות הברית היה מקרה מאוד מאוד קשה, לא טוב. זוג שהיה נשוי 11 שנה ללא ילדים, אחרי 11 שנה זכו לבן היחיד והאחרון שלהם, וכאשר הבן הזה היה בן שנתיים, האבא יצא לעבודה. והוא השאיר את האישה עם הבן, והאישה סובלת מבעיות קיבה, היא לוקחת תרופה כזאת, היא סירופ, שהיא לוקחת 3 טיפות מזה ביום בקוס משקה, אז תבינו כמה זה מרוכז. והיא שחררה את התרופה הזאת, היא לא סגורה, והבעל יוצא לעבודה, ואומר לה, עשית טוב, אז סגרי את התרופה, בסדר? לא אוהב לראות את זה, סגרי את התרופה. והוא יוצא והוא רץ לעבודה, והיא נשארת עם הילד, והיא מקבלת טלפון מאמא שלה, והיא עסוקה בטלפון, והילד ניגש ושותה את התרופה. הוא שתה את הכל. אז תבינו שאם היא לוקחת 3 טיפות ביום, והיא אדם מבוגר, אז איך יגיב ילד קטן כאשר שותה את כל התרופה, והוא מתמוטט, לא להפכם ישראל, בית חולים, לא מצליחים להציל אותו, והוא נפטר. מדווחים לאבא שהוא צריך להגיע כמה שתיים לבית החולים. הוא מגיע לבית החולים, מכניסים אותו לחדר של הרופא, והרופא מבשר לו את בשורת האיוב הנוראית. איך שהוא מבשר לו את זה? אשתו נכנסת. הוא מסתכל לה בעיניים ואומר לה 4 מילים. נקרא לה לצורך העניין שרה, אמר לה, שרה, אני אוהב אותך. וזהו, הוא עצר. הוא עצר מכיוון שלצורך העניין הנקודה הזאת שהוא אמר אחרי זה, אם הייתי צועק עליה, זה היה עוזר משהו? זה היה מקרב משהו? זה היה מחזיר לי את הבן? לא, נכון? ב', הרי גם היא סבלה בדיוק כמוני, גם היא איבדה ילד. אולי סובלת אפילו הרבה יותר מני, כי היא מאשימה עצמה ברמה מסוימת. ודבר שלישי, היא אמר בכלל שהיא אשמה, אולי אני אשם. כי אם הייתי סוגר את הבקבוק, מקדיש עוד 20 שניות, זה לא היה קורה. אז לתרץ תרוצים אנחנו יכולים, אבל אם אנחנו רוצים באמת לצאת מהמצב שלנו, אז באמת בוא נשים סוף לתרוצים. ונחליט משהו אחד שאנחנו רוצים להשתנות בו. ואנחנו נחליט היום לא לדאוג על זה, היום את לא לכעוס על דברים שקורים לנו, והיום להכיר תודה, להכיר טובה למי שעשה לנו. כי הסוד בזה, תקשיבו טוב, כל אחד מאיתנו רוצה דברים. ואנחנו רוצים דברים שאין לנו, לא דברים שיש לנו. דברים שיש לנו, אנחנו יש לנו, אז אנחנו לא רוצים אותם, וזה כבר שלנו. אדם רוצה דברים שאין לו. עכשיו תבינו מה קורה, נגיד הבעל הולך עם אשתו לקניות, טעות, אבל לא נורא. היה זה בעל שחזר מהעבודה, רואה כל הבית הפוך, בלגן. אשתו אומרת לו, אני עייפה, אוקיי? אין לי כוח לעשות כלום, זה המצב. אמרה לה, וואלה, מה זה חבל? עשיתי שביחד נעשה קניות. שופינג, היינו לכם, מה? סתם עבדתי עליך! אמר לה, גם אני עלייך. אבל לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא, שכאשר נגד האישה יוצאת לקניות, ופתאום הוא רואה איזו שמלה שהיא חפצה בה. היא אומרת לעצמה, מה זה בוא נראה שמלה? זאת חברת על הבגד הזה, מה זה מדהים. אבל היא אומרת לעצמה את זה, את צחוק שלך, ארון של... חדר ארונות שלם, עם מלא דברים. נכון, אבל מה שיש לי זה לא... תבינו טוב, בגלל שאני רוצה משהו שאין לי, אז מה שיש לי אני מקטין בכוונה, כדי להצדיק את הרצון שלי במשהו אחר. וזה נכון לכל שטח בחיים. כל פעם שתרגיש שלא טוב לכם, תנסו לבדוק האם אתם לא רוצים משהו אחר. ובגלל שאתם רוצים משהו אחר, אז לא טוב לכם מה שיש לכם. לכן חז"ל אמרו שאיזו עשיר השמח בחלקו, זה מה שיש לך, זה הדבר הכי טוב בעולם, ועם זה תתמודד. זה הכלים שיש לך, תמיד אתה יכול להאשים, זה מה שיש, תוציא את המקסימום מזה. לכן בואו נשים את התירוצים בצד, נדע שהמילה אבל היא האסון הכי גדול מבחינתנו להתקדם בחיים, לדעת שבאמת לא להאשים אף אחד, לדעת שבכל חושך יש נקודה של אור, ולזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא איתנו. אבל דבר אחד אחרון, שום דבר בעולם לא קורה סתם. בעולם לא קורה סתם. כל שכן לא דברים שקרובים אלינו.
החפץ חיים היה אומר שאם יש איזשהו, לא יודע מה, סופה בניו יורק, או איזה צונמי בתאילנד, זה בשבילנו. בשביל עם ישראל שגר בארץ ישראל. רק הקדוש הוא מזעזע אותנו, תראו מה יכול לקרות אם, ו. אז תתאפסו על עצמכם. ולצערנו הרב, אני אומר, אדם לא כל כך משתנה, רק אחרי שקורה לו משהו. לצערי הרב, זה המציאות של האדם. קשה לנו, קשה לנו, ופתאום שקורה משהו, אז פתאום רצים לכל העולם, ומבטיחים כל ההבטחות, ומה שתרצה, ו... אז אני אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו איזשהו איתות. האיתות הזה בא מהדרום. חזל אומרים, אדם רוצה להחכים ידרים. זה משהו קשור לרוחניות. הקדוש ברוך הוא מסמן לנו משהו שבעצם, יש פה איזו בעיה מסוימת. משהו לקוי. אנחנו לא צריכים לחכות שיקרה משהו, ואז מרגיש שמלוכדים, אתם שירים שכאלה, אני ואתה נשנה, כל מיני שירים כאלה, אתה יודע, למה צריך לחכות לזה? בוא נשתנה אנחנו. אז אני אומר לכם שקודם כל להשתנות בבין אדם לחברו, אחרי זה לעבור גם, לא לחכות אחרי זה, אבל בד בבד, מי שחזק בבין אדם לחברו, יש כאלה שבלי עין הרע, ברוך השם, מעולים בזה. אז מה עם בין אדם למקום? כל אחד מאיתנו צריך לחזק גם הדברים הללו. אז כל אחד עשה את הבדק בית שלו. אבל לעשות בדק בית לפני, אני אומר, שקורה. משתי סיבות. סיבה אחת, כי אז השכר הוא הרבה יותר גדול. השכר הוא הרבה יותר גדול שאני, גם בלי איומים אני מתחזק. אני משתנה, אני משתפר. ומצד שני, אני אומר, זה גם אולי זה יחסוך לי את כל הצרה שעלולה, חס ושלום, לקרות. אז עם זה נסיים לכם. אולי שמעתם את הסיפור הזה, אולי לא, אבל שמעתם עם החלום. סיפרתי לכם את זה? לא שמעתם את זה? אותו הרב עטר שישבתי לידו בסיום הסכת, שאלתי אותו, תגיד לי, הסיפור עם החלום הוא סיפור נכון? אמר לי, הוא סיפור מאוד נכון, אבל אני מבקש מבעל המעשה להתקשר אליך. 12 בלילה, יום רביעי לפני כשבועיים, כמדומני כבר שבועיים, כן, התקשר אליי אדם בשם שמואל סגל. הוא אומר לי, פנגר, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה עם אבא שלי, אבא שלו. בפסח שבוע, שנה שעברה, כאילו לפני 6 חודשים, כמובן, עוד 7, אבא שלו הושפס בעקבות התקף לב בשבת. זאת אומרת, ליל שישי, יום שישי בלילה, אבא שלו חטף התקף לב והושפס בבית חולים הדסה עין כרם. באותו לילה בדיוק, אדם אחר שגר בבני ברק, חובש כיפה סרוגה, אדם בן 60, עורך דין במקצועו, חולם חלום. בחלום הוא מספר שהוא רואה את אבא שלו, אמא שלו ואחותו, כולם זיכרונם לברכה. מגיעים אליו בחלום, כאשר אבא שלו הוא הדובר בחלום. והוא אומר לו, רוצים אותך לדיון בשמיים. אומר את זה לבן שלו, בן ה-60. אומר הבן שלו, אני אחזור מהדיון הזה? אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, על מה הדיון? אומר לו, לפני 40 שנה, תקשיבו טוב, למדת בישיבת קריית נוער בירושלים. היה לך סכסוך שם עם הרב סגל. אז על הסכסוך הזה מזמינים אותך לדיון בשמיים. אומר הבן בחלום הכל, אם אתה לא מבטיח לי שאני חוזר, אז אני לא בא, לא מתאים לי. יש לי אישה, ילדים, לא רוצה. אומר לו אבא שלו, אני לא באתי לשאול אותך אם בא לך לבוא או לא. אני, כאילו, זה לא כאילו בוא יש את התקפה איתנו. אני מזמין אותך כי מזמין אותך לדיון. אומר הבן, אני לא מעוניין לבוא לדיון. אומר אבא, אז תשאל רב מה לעשות במצב כזה. אומר לו איזה רב לשאול? אומר לו רב חיים קניבסקי. ואומר לו, אבא, יתרה מכך, כבר לפני כ2 שנים רצו לזמן אותך, רק נתנו לך עוד ערכה, אולי תשתנה ולא ישתנית, אחר כך חיכו שתגיע לגיל 60, עכשיו רוצים אותך למעלה. אבל אדם קם עם זהה קרה, ואומר שהוא לא יכול להתעלם מהחלום משתי סיבות. סיבה אחת, חלומות של שבת, הם יותר אמיתיים מחלומות של יום חול. אין הכוונה לחלומות בשבת אחרי החמין, הצ'ונט. זה, לא, זה השנים של הצ'ונט. אלא הכוונה היא חלומות שלפני עלות השחר, לקראת הבוקר של שבת. הם יותר מתים. דבר שני הוא אמר, כאשר אבא שלי אמר שאני מזומן לדיון עם, על המקרה של הרב סגל, הוא לא אמר לו הרב סגל, הוא אמר לו את שמו המלא של הרב. הרב יוסף סגל, בן פייגר רחל. עכשיו הוא אומר, אני לא מכיר את השם של אמא של הרב שלי. מי מכיר? את השם שלו, אולי, אני מפלל עליו. תקשיבו טוב, הוא מתור בבוקר, זה הכרה, מחליט, הוא חייב לרוץ לרב חיים כנסת, לשאול מה לעשות. הוא גר בפעתי בני ברק, 30 דקות הליכה מהבית של רב חיים, מגיע לבית בסביבות 11 בצהריים, כמובן שאי אפשר להיכנס ככה אונליין, הוא מבקש בקשה מיוחדת, עשו טובה, זה לא פשוט, זה פיקוח נפש, הוא אומר להם. הוא מסביר לו, אדוני, כל אחד שמגיע לפה זה פיקוח נפש. אף אחד לא יכול בא לפה, לעשן סיגריה עם הרב.
אומר להם, כן, אבל דיברו איתי משמיים.
איך שאומר את זה, אמרו לו, דיברו איתך משמיים.
לך הביתה, ממי, תישן על זה. חבל שישפזו אותך, חבל. הוא רואה שהם כאילו מהתלים, והוא אדם מאוד רציני, עורך דין במקצוע, לא ילד. תקף אותם בצורה חריפה, העמידם על מקומם, והם הבינו שהמצב הוא לא באמת סתם פשוט, והכניסו אותו. הוא נכנס לרב חיים, מספר לו כל מה שסיפרתם כרגע, והוא מוסיף לו עוד דבר, שמה שקרה לפני 40 שנה היה, שכאשר הוא למד בישיבת קריית נוער, היה לו סכסוך עם אחד הבחורים על גמרא מסוימת. שלי, שלו, שלה, שלי. הרב החליט ללכת לרב שיפסוק, והרב פסק לטובת הבחור השני. הוא אמר, לי זה צרם. הייתי בטוח שעשה לי קומבינה, הוא והבחור הזה. אז אמרתי לרב, זה לא מקובל על הפסיקה שלך. אמר לי, הרב, מה, אני חבר שלך? והוא העניש אותי לפני כולם, וזה ביזה אותי, זה בייש אותי. והיה לי כוח קשה עם הביזיון הזה, לא יכולתי להישאר בישיבה יותר, ועזבתי את הישיבה בגללו. וזה נס נשארתי דתי, כאילו היה לי מסגרת. ונכון שעד היום אני מרגיש קצת עצבים על הרב הזה, בסדר? אמר לו, רב חיים, זו הסיבה שזימנו אותך לדיון בשמיים, לכן יש פה שלושה אנשים, תגיד בפנינו, מחו לך, מחו לך, מחו לך, ותנקה את זה מעלה ותסגור ולא יצטרך לעלות לשמיים. הוא אומר לפני שלושה אנשים, מחו לך, מחו לך, באמת מתכוון לזה? הוא מסיים, הוא יוצא מהבית של הרב, אבל הוא מרגיש הרגשה לא טובה. לא יודע, עדיין לא, לא שלם, לא שלם. הוא מבקש להיכנס פנימה, אומר לרב, תקשיב טוב, אני מצטער שאני מעכב אותך, אבל הרב, אני לא מרגיש עם זה טוב. אומר לו, הרב, אם ככה צריך לעבור שלב ב', שלב ב', הכוונה היא לחפש את הבן אדם הזה, את יוסף סגל, לראות אם הוא חי או לא. ואם הוא חי, שוב, עבור 40 שנה, אז אולי כבר לא חי, אבל אם הוא חי, לך תעודד אותו שהוא יבקש ממך סליחה. כי הגמרא מספרת על אדם חכם תלמודי בשם רב, שקצב מסוים פגע בו, העליב אותו, ולמרות שהרב מחל, אבל הוא הגיע בערב יום כיפור לאותו קצב כדי לעודד אותו לבקש סליחה, והוא זלזל, תוך כדי שהוא קוצב שם איזה בהמה, אף העצם והרגעת הקצב. זאת אומרת, רואים שגם אם הנפגע מחל, אבל אם הפוגע לא בקש סליחה, חסר פה בתמונה. אז לצורך העניין אומר לו, תמצא אותו ותבקש, תסובב אותו שיבקש ממך סליחה. תקשיבו טוב. מוצא שבת, מחפש באינטרנט, בטלפונים, 144, איפה גר, יוסף סגל וכן הלאה, מוצא אותו בית וגן בירושלים, מגיע בשעה בסביבות 10 בלילה, מוצא שבת, דופק להם בדלת, אין קול ואין עונה. דופק שוב, אף אחד לא עונה לו, שכן מלמעלה שומע את הדפיקות, יורד, אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר, יוסף סגל. הוא אומר, אתמול בלילה הוא שפז. הוא עושה אחד ועוד אחד, אתמול בלילה הוא שפז, ואני בלילה אתמול חולם את החלום הזה. נוסע למחרת בבוקר בזמני הביקור להדסה עין כרם, מגיע לחדר, מי שמספר לי את הסיפור זה הרב שמואל סגל, הבן של יוסף סגל שהיה נוכח במקום, הוא ניגע להם לבן כולו, מבקש לדבר עם האבא, סיפר לנו את כל הסיפור, התחנן שאם אפשר לדבר עם האבא, רק האבא היה בן חיים למוות. אבא בן חיים למוות. מפוצץ במורפיום, אין עם מי לדבר, הוא מטושטש לגמרי. הוא אומר, אני חייב לדבר, תעשו שהוא ימות פה. מבקשים מהרופאים, אפשר להוריד את המינון של המורפין, אולי אפשר להחזיר אותו לצלילות ברמה מסוימת, ממש אפשר, אפשר לעשות, והם עושים את זה, מחזירים אותו, והוא מצליח להיות צלול, והוא אומר לו, תשמע, אולי אתה זוכר אותי, לפני 40 שנה, למדת לך בישיבה, אתה פגעת בי, תעשה טובה, אתה מבין את המשמעות של הדבר? הרב ישר קלט את זה, אמר, אני מבקש לך, סליחה, סליחה, סליחה. הוא אמר לו, אני מוחה לך, מוחה לך, מוחה לך. והרב יוסף סגל עברי לחלוטין. והבן שלו שסיפר לי את הסיפור, אמר, אני מבקש לך, תספר את הסיפור לרפואת אבא שלי, יוסף סגל בן פגי רחל, שרפואתו תתמיד, וזה רק להראות לנו שאפילו דבר שלפני 40 שנה, שחלק מהציבור עוד לא היה אפילו בשש, בבטן של אמא שלו. בכל זאת, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, אז אני אומר את זה עכשיו בפרט, שהעם ישראל צריך זכויות, צריך זכויות. אז לצורך העניין כל אחד מאיתנו לפחות ינקה את הלב שלו. אם והיה משהו, לא משנה, בסדר, תנקו אתם את הלב, תמחלו למי שצריך למחול, שלום על ישראל, די, נגמר, נגמר, זה הכל שטויות הרי, זה שטויות. אם הקדוש ברוך הוא יבחר פתאום להביא את המשיח היום, אז בואו נהיה יותר מוכנים, טיפה יותר, כל אחד עם עצמו. רק כדי לסיים את לימוד זכות אדיר על עם ישראל, גם אם אתם רואים אנשים שלא בדיוקים בדרך שלכם, או לא נראים הכי הכי בסדר, חז"ל לימדו אותנו על הפסוק, "קפלה חרימון רקתך". שאפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אין יהודי רע. יש יהודי שלא למד, שהוא לא יודע, הוא תמים. אז היום קצת אנחנו גם למדנו. איך להימנע מהתירוצים. איך למצוא את השביל באמת להצליח. ולא לוותר לעצמנו, להגשים את כל החלומות שלנו. ולהגיע באמת להיות מלאים מלאים בדברים טובים. כרימון, פלח הרימון, חתוכה ולהקתו. אה? מוקדש ממני.
אמרו יגיד איזה משפט, אמרו יגיד אני מתכונן.
אמונה, אין דבר מלבד אלוקים שברא ליופי, המונים יבורך, יבורך צורי הלבבי ולבבה, לבבי ולבבה, באהבה לחברו, נפל לאור רימון, אדם הרג עובר, כגוב ההורמון, שבוע גום עובר, ומורים כמומון, יפיחו נביא בדר, סביו אל ההור, לליביו שרו, מגיע לו כפיים, מגיע לכם תודה שבאתם לשמוע אותי בכל אופן ולרב פנגר שירח אותי אצלו. לשיר שיר אחרון לרב פנגר, הוא ביקש ממני, אני לא אוותר לו.
אז אני אגיד מילים אחרונות ואני אתן לך את השיר. אני אגיד מילים אחרונות ואז את השיר. ארץ זה?
ארץ שלום,
כן. כן, מאוד אני אוהב את זה, בסדר, תודה רבה. טוב, אז באמת אני רוצה, אפשר להגביר אותי קצת או שלא? טוב, לא משנה. טוב, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה, קודם כל באמת גם לתומר חתוקה שליווה אותנו, אנחנו מאוד מאוד נהננו, מאוד יפה, באמת תודה רבה.
יש הופעה מלאה במוצא שבת.
מה? יש אז מה, מה אני פה? למה אני... מה,
טוב, בסדר. אבל אני אבק אותך בדיבור, כאילו?
אני אחשוב על זה. תודה רבה למטפל שלנו. תודה רבה לכם שבאמת באתם והקשבתם לנו, ובאמת אני רוצה מפה לישאת תפילה לקדוש ברוך הוא, שהשם ישמור ויגן וייצור על כל חיילי צבא הגנה לישראל. עומדים במשמר ארצם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום, ישמור על כל תושבי הדרום, על כל עם ישראל, שמת לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כי אנחנו יודעים שמאין יבוא עזרנו, אבל עזרנו מעם השם, עושה שמיים וארץ. אז תודה רבה בראש ובראשונה ובסוף, לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה איתנו עד עכשיו, שימשיך לעשות את החסדים ונתבשר רק כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ארץ שלום, תומר חתוקה, לסיום. בחושך האופק לא
לכם שבאתם.